אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. קודם כל אני רוצה להתייחס לשם של החכם הזה, שהוא קוראים לו אנטיגנוס. אנטיגנוס זה שם יווני מובהק, אנטי, אנטי זה יוונית, אנטי. גנוס זה תורה גבוהה, אנטיגנוס, נגיד כאילו, זה מין שם כזה. אתה צריך להבין, אנטיגנוס היה לא פחות ולא יותר המנהיג. הוא היה המנהיג הרוחני וגם המדיני של עם ישראל באותו דור אחרי שמעון הצדיק. ופתאום השם שלו זה שם יווני בכלל. מה, 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 איזה מין שם זה? כמו שהיום תקראו, אני יודע, לראש ממשלת ישראל, אבדאללה. אבדאללה, מוחמד, אני יודע. אז אלה שיבואו אחרי הדור הזה יגידו, איך קוראים לראש ממשלת ישראל? מוחמד? מה קרה לו? השם הזה הוא שם יווני מובהק, אנטיגנוס, אין בו שום משמעות צליל עברי בכלל. איך אפשר להבין את הדבר? ואין מקריות הרי. ואם חז"ל מביאים את השם הזה, הם רוצים גם להביע בשם הזה משהו, היה משהו בעם ישראל. שלהבין את השם הזה, מדוע החכם, המנהיג, את עם ישראל, הוא נקרא בשם יווני כל כך מובהק, שגם המשמעות שלו היא אנטיגנוס, אנטיגנוס נגד תורה גבוהה או משהו כזה. צריך להבין את המציאות ההיסטורית שהייתה באותה תקופה, והמהפך שהיה בעם ישראל מבחינה תרבותית באותם ימים. באותם ימים, למדנו את זה במשנה הקודמת, היה אלכסנדר מקדון. אלכסנדר מקדון הוא כבש את העולם, הוא היה בחור שקצעיר, אבל הבחור הצעיר הזה היה כנראה בעל כוחות אדירים, והוא כבש את העולם בסערה. יצא ממוקדוניה של היום, איפה שהיום באזור של הבלקנים, יצא בסערה וכבש את כל העולם שהיה מוכר באותה, כמעט כל העולם שהיה מוכר. ממצרים ומאפריקה, ועד אומרים שהגיע עד הודו, אפילו במטוס קשה היום לעבור את זה, והוא כבש את זה בסערה את הכל. והמטרה שלו הייתה בכיבוש העולם, לא רק סתם לכבוש את העולם להראות שהוא כמו נפוליאון בונפרטה כזה, בגלל הגאווה שלו, היה, אתם יודעים, נפוליאון היה נמוך כזה, אז הוא רצה להראות שהוא גיבור, אז מה הוא עשה? כל הנימוכים ככה, הם רוצים להראות שהם חזקים. הלך כבש את העולם. לא, זה בעיה פסיכולוגית. הלך כבש את העולם, רצה לכבוש את העולם. אז אלא, המטרה שלו הייתה גם להביא את התרבות היוונית, ושהיא תהיה נחלתם של כל האנושות. הוא האמין כנראה בתרבות היוונית כדבר החשוב ביותר, והוא רצה להשפיע עם התרבות הזאת על כל העולם. והתרבות היוונית, כידוע, היא מאוד מאוד הפוכה מהתרבות היהודית. התרבות היוונית, יוון בא מיפת. יפת אלוקים ליפת. מלשון יופי, אסתטיקה, חיצוניות, אולימפיאדה, קולנוע, תיאטרון, טטטם. כל מה שנקרא היום התרבות המערבית, זה המשך לתרבות היוונית, הכל חיצוניות, אינטרנט, טלוויזיה, טטטם, תרבות היהודית, בית מדרש, יושבים ולומדים תורה, עולם לגמרי אחר. והוא רצה להכתיב בכוח ובעורמה את התרבות היוונית על כל העולם. והם התחילו באמת, חוללו מהפכה עולמית. והתרבות היוונית התחילה לכבוש את כל המקומות, גם בעם ישראל לצערנו. ואז באותה תקופה, החומרניות, היופי, האסתטיקה, קרצה להרבה יהודים כאן בארץ ישראל, שהיהדות מטבעה היא תרבות פשוטה, אנשים שאצלהם הצדק, היושר, האהבה, האמת, זה אומר, זה העיקר, זה לב החיים, לא החיצוניות, הפאר וכל הדברים האלה. והם הצליחו. יוון, אלכסנדר הצליח להשפיע על חלקים בעם ישראל, והתחילו לקרוא לאנשים בשמות יווניים, וזה אין לך ביטוי יותר בוטה להשפעה תרבותית, מאשר האדם קורא לבן שלו על שם אותה תרבות שרווחת באותה תקופה. כמו שהיום, לצערי נורא, לפעמים אתה רואה, בן אדם קורא פתאום לבן שלו ג'וני. למה אתה קורא לו ג'וני? ג'וני, למה? הוא לראה סרטים בהוליווד, אני יודע, על ג'וני. אז הוא קורא ג'וני למישהו. נראה לנו, יכול לקרוא דבר כזה? אולי שחקן כדורגל, כדורסן, לא יודע מה, משהו כזה. השם מבטא את השינוי הנורא שחל בעם ישראל באותה תקופה, שהחומרניות, שהיא ההפך מהיהדות שעוסקת בפנימיות, היא השתלטה על חברה בישראל. אז הוא רצה לעצור, אנטיגנו שישרו את הסחף הנורא הזה של הסחפות אחרי חיצוניות, אז הוא אמר, בואו אני אלמד אתכם איך לעבוד את אלוקים נכון, באהבה ובהירה. במקום שיש חומרניות צריך להביא את האהבה ואת ההירה, שהם באמת, עבודת השם באמת, זה לא דבר חיצוני, זה דבר פנימי, דבר אמיתי. לכן הוא אומר את מה שהוא אומר. הוא קיבל משמעון הצדיק את האחריות על כל עם ישראל. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב לקבל פרס. דהיינו, אתה עובד את אלוקים, תעבוד בלי חשבונות. מי שאוהב, יש אהבה שתלויה בדבר, ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. אם אתה עובד את אלוקים על מנת לקבל פרס, או שכר, יש דיוקים למה לא פרס זה דקות שכר, לא רוצה להיכנס כרגע מחוצר זמן. בכל זאת, הוא אומר, אם אתה עובד את אלוקים בשביל לקבל משהו, אז אהבה תלויה בדבר. אתה לא מקבל את הפרס, אז אתה לא עובד את אלוקים, כי אתה לא קיבלת את מה שציפית לקבל. אלא הביאו כעבדים משמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס. אני עובד את הרב, לא בשביל אני צפה שהוא ייתן לי משהו. לא שכר ולא פרס. אני עובד את הרב כי אני אוהב אותו, ואני עושה את רצונו בלי שום חשבון. זה מדרגה גבוהה מאוד בעבודת האדם. אדם מטבעו, הוא מצפה בכל מה שהוא עושה, שהוא יקבל משהו תמורה. זה דבר טבעי. אבל אנטיג יש לי סוחור, כשהוא ראה את החומרניות, השקיעה בה, התחשבוניות למיניהם שהיו באותו דור, מטבע הדברים, כשאדם הוא חומרני, אז תמיד אצלו הכל בחשבון, מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח מזה, מה אני אקבל מזה. אז הוא כנגד זה שם את המחסום הזה שאומר, תעבדו את אלוקים בלי חשבונות. מעבר לזה, היוונים, התרבות שלהם אומרת, מה שאתה רואה זה מה שיש. הם לא האמינו בעולם הבא, לא בעולם רוחני שמעבר לחומר. החומרניות זה המציאות. אין נשמה. אין מעל לעניין החומרני. אז זה מה שבא, אנטיגון שצריכו לחנך בעצם את דורו, תעבדו את אלוקים, גם כשאתם לא זוכים לתמורה כביכול, תעבדו את האלוקים. באמת היו לו, לאנטיגון שצריכו, שני תלמידים, צדוק ובייטוס, שני התלמידים האלה, הם הקימו תנועה, מה שנקרא, של מתייבנים, שאמרו, והם תרצו את זה ברבם כמובן, אבל הם אמרו, וזה לא נכון, מצד האמת, בגלל שהם היו מקולקלים, והיו אנשים חומרנים, אבל הם מצאו ברבם את המשפט הזה, אמרו, למה הרב אמר שלא על מנת לקבל פרס? אתם יודעים למה? כן, פרס. דיינו, הפרס זה העולם הבא, אומרים, אין עולם הבא, יש רק עולם חומרני, יש רק מה שאתה רואה, רק מה שאתה מרוויח, מה שאתה מקבל בעין, זה מה שקיים. אין מעין לדבר הזה. הם השתמשו בביטויים האלה של אנטיגנוס שיסוחו, על מנת להפוך את האידיאולוגיה שלהם, כאילו יש להם אסמכתה שאין העולם הבא. ובאמת, חז"ל אמרו, חכמים יזהרו בדבריכם, שהם האנשים השתמשו בדברים שלכם, לדברים מקולקלים, מביאים את אנטיגנוס שיסוחו, ותלמידיו, צדוק ובייטוס, שבאמת כדוגמה שצריך מאוד להיזהר בלשון. אבל מצד האמת יש מדרגות בעבודת השם. המדרגה יותר גבוהה באמת, שהאלוקי, האדם עושה את רצון האלוקים בלי חשבון. מה יצא לי? כמו תלמיד במכון מאיר. הוא בא לכאן בלי חשבון, מה יוצא לו מכאן? מה יוצא כאן? אתה מרוויח כסף כאן מכון מאיר? מישהו כאן מרוויח משהו? שום דבר. עושים רצון השם בלי חשבונות. אפילו יש קשיים כאלה ואחרים. זה המדרגה יותר גבוהה. אבל מתוך שלא לשמוע בא לשמוע, לכן אנחנו יכולים בהחלט להגיד לאנשים, חבר'ה, תעבדו את השם, וייתן לכם את העולם הבא, ייתן לכם שכר, זה לא נורא. אפשר להגיד, אנשים שבאמת המניע שלהם הוא ילדותי כזה, הם מצפים כל דבר שיצא להם משהו מהדבר הזה. זה לא עומד בסתירה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה מבחינת מצד האמת. אז הייתי אומר, צריך לאהוב את אלוקים. אהבה זה קרבה. אז מה עם היראה? באה המשנה ואומרת, לא. והיא מורה שמיים עליכם. מה פשט יראת שמיים? יראה זה דיסטנס, זה מרחק. אבל אומר בעל מסילת ישרים, לגבי יראה, הוא אומר, ויראה יש שני צדדים. היראה מתחילה מקרבה, היא לא מתחילה מריחוק. כמו בקוזרי ששואלים אותו, יש אלוקים, ואיפה הוא נמצא? הוא אומר, הוא מרומה מעל הכל, הוא נמצא שם באיזשהו מקום רחוק, באין סוף, ואין לו שום זיקה למציאות שלנו כאן. היראה שלנו, היראה מתחילה מזה שאתה, במילה אתה, ברוך אתה השם, אתה זה נוכח. הנוכחות האלוקית. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואחד מאיתנו. ישנה השגחה, דרך אגב, גם עכשיו, תראו, יש כאן מצלמה. הכל מתועד. לא רק מתועד מה שאנחנו עושים, אלא גם מה שאנחנו חושבים, הכל מתועד. ישנה השגחה, וכשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר בעל מסילת ישרים, צריך לדבר אליו כאיש של רעהו. זה מצד אחד, הקרבה האלוקית. עם קרוביך. אבל מצד שני, הדיסטנס, כשאנחנו מתייחסים אל העניין האלוקי עצמו, אין סוף. שלמות שבלתי ניתנת בכלל לשום הגדרה. ואיפה אנחנו מול השלמות הזאת, או מול האין סוף הזאת? אנחנו באמת קטנים. אני כאן, יש כאן יראה, יראה מצד אחד של קרבה, אבל מצד שני, יראה באמת לדעת, מי אנחנו ומה אנחנו לעומת אדון הכל.